מדברים עברית. סדרות הסקטים של אתר עברית.
בוקר טוב. הגעתי ראשונה?
כן, נעים מאוד. אני דולב, הטכנאי.
אהלן.
דפנה, תכף תגיע. יש לך העדפה איזה כיסא לשבת?
לא, אני לא. איפה שאתה תגיד לי, אני...
אז בואי כאן, זה הכיסא הטוב. אבל אל תגלי לדפנה.
אוקיי.
בוקר טוב.
היי.
מירי, איך אני שמחה להכיר אותך. אוי, את נראית בדיוק כמו שדמיינתי אותך בטלפון.
אני מקווה שאני אעמוד בציפיות, שאני עוד בכושר, אני...
אני בטוחה שתהי נהדרת. אלה האוזניות שלי, או כאן? אוקיי. נשמע אצלך טוב? אתה שמע אותי טוב, נקי?
כן, סבבה. אם יש לפסוסים או טעויות, פשוט נעצור ונעשה מחדש.
אוקיי.
בסדר גמור. אוקיי, אז לגבי הפתיח אני עוד מחכה לאישור סופי, אז נשתמש בזה עכשיו ומקסימום להחליף. בסדר? נתחיל?
יאללה, נתחיל.
המפצחות.
כשהייתי ילדה, שמעתי יום אחד את ההורים שלי מדברים ביניהם על פרשת רצח. זה היה הרצח של נאוה אלימלך, שהייתה אז בדיוק בגיל שלי. הקשבתי לשיחה שלהם מהחדר בשקט, כי ידעתי שאסור לי לשמוע את השיחה הזאת. אבל במקום שזה יפחיד אותי, זה סקרן אותי. היו לי שאלות. עד היום הרצח לא פוענח, אבל אני לא הפסקתי לדמיין איך אני הופכת לבלשית ופותרת את התעלומה של נאוה אלימלך. בלשית לא נהייתי. הלכתי בעקבות אבא שלי והפכתי להיות עורכת דין. אבל התשוקה לפצח תעלומות שמעולם לא פוענחו נשארה איתי כל השנים. וכאן, בפודקאסט הזה, זאת ההזדמנות שלי להגשים את החלום. איתי נמצאת סגן ניצב בדימוס מירי נחום, ואנחנו המפצחות.
אז דפנה, בואי ספרי לי איזו תעלומה את רוצה שנפצח. אנחנו הולכות לדבר על נאוה אלימלך, כי עד עכשיו לא הסכמת לספר לי, אז אני הגעתי קצת לא מוכנה.
לא נאוה אלימלך, אלא פרשה ותיקה יותר. אבל רגע, תני לי להציג את כללי המשחק. אנחנו הולכות לנהל את זה כמו חקירה אמיתית. מה שאומר שיש בידיים שלנו את המידע הנגיש הראשוני, ומשם והלאה, אנחנו לא יודעות לאן נגיע ומה נגלה, ואת הולכת להוביל אותנו בשלבי החקירה. אני עובדת אצלך.
את בטוחה שאת רוצה לעבוד אצל אלמנה פנסיונרית שעוד רגע הולכת להיות סבתא אם הילדים שלה התחילו לשתף פעולה?
זה נשמע חלום. את מוכנה לתיק הראשון שלנו? 1964, ערב 5 בספטמבר. אהרון לופו, בן 30, מסיים את יום העבודה שלו בחנות כלי הבית שהוא מנהל ועולה במדרגות הביתה. לופו גיבן ונכה ועריירי. בחדר המדרגות מחכה לו רוצח. הוא נורה בגבו בכדור אחד בודד מאוזי ומת במקום.
יש לי שאלות, אני יכולה להפריע לך עם שאלות?
ברור, בשביל זה את כאן.
אוקיי, אז את תספרי ואני אציף את השאלות שקופצות לי, ואת תוכלי לכתוב לנו אותן, כי שאלות בעצם הן כלי העבודה העיקרי שלנו.
בטח, הולך. מה את רוצה לדעת?
אני רוצה לדעת פרטים על הנכות שלו, אני רוצה לדעת מי גר איתו, ואני רוצה לדעת עוד על הזירה והעדים.
לופו גר לבד בדירה מעל חנות כלי הבית, ללא עדים. חדר מדרגות חשוך עם נורה שרופה. במקום נמצא תרמיל בודד. לגבי הנכות אני עוד צריכה לברר.
אז תכתבי לך.
כותבת. אז לופו מת במקום. המשטרה חוקרת ומצליחה להגיע לחשוד, לוין נלסון, סטודנט לרפואה באוניברסיטת ירושלים. כנראה מתמודד נפש שגר בסמיכות. אבל חודשים ספורים אחרי שהוא אשם, גופתו נמצאת עם מכתב התאבדות ביער הקדושים.
אז... אם יש לנו נרצח אחד וחשוד אחד, אז איפה תעלומה?
כי חצי שנה אחר כך נרצח שמואל בוכמן, עורך דין בן 62, שחזר מקונצרט בחיפה עם אשתו. בחדר המדרגות, החשוך, ללא עדים, הוא נורה בגבו מירייה אחת של אוזי, ומת במקום.
והאישה?
לא ידוע. רושמת. אבל זה לא הכל. כי 5 חודשים לאחר מכן, עוד רצח עם אוזי. והפעם, פרומה זקס, בבית פרטי, דרך החלון.
רגע, אז את מדברת על הרצח המשולש?
כן. הייתה לך נגיעה אליו? את מכירה אותו?
לא, אני הייתי אולי בת 6 כשזה קרה, אבל שמעתי עליו, זה תיק מיתולוגי.
אז מה את יודעת על הפרשה הזאת?
תראי, בהרצאות שמעבירים לשוטרים, כשרוצים לתת דוגמה של מבוי סתום של חקירה, מביאים את הרצח המשולש. לא יכולת לבחור לנו משהו עם קצת יותר מידע?
זה בדיוק מה שמשך אותי. חוסר המידע בסימני השאלה.
רגע, רגע, אז אם זה הרצח המשולש, אז במקרה הזה הבעל שלה גם נפצע קשה, אם אני זוכר נכון.
נכון, דוד זקס, בשינה.
אוקיי, זה שינוי משני המקרים הקודמים שהיו מחוץ לבית.
צודקת.
היו ילדים בבית?
לא מצוין בשום מקום.
עוד משהו לבדוק.
רשמת הכל. תביני שבמשך שנים נחקרה הפרשה. לפי הכתבות והרישומים נחקרו אלפי חשודים, אך לא נמצא שום מידע נוסף. הרצח המשולש נשאר תעלומה בלתי פתורה עד היום.
אז בואי, תגידי לי, מה המטרה שלנו? מה התשובות שאת רוצה למצוא בסוף החקירה?
האם זה רוצח אחד או כמה רוצחים? האם באמת יש קשר בין המקרים?
אוקיי, אז תכלס את רוצה לדעת, האם זה הרוצח הסדרתי הראשון של מדינת ישראל?
כן.
ומאחורי הכן הזה שלך יש עוד משהו. כי תמיד יש משהו גדול יותר שאנחנו רוצים לדעת.
אז איך ניגשות לזה?
רגע, אני עוצר אתכן שנייה.
כן.
בואו ניקח 5 דקות הפסקה, אני רוצה לסדר רגע את המיקרופון של מירי. כזה.
אוקיי. יש לנו כמה דקות. להביא לך משהו?
לא, אני פיקס, תודה. אבל תגידי, מה פתאום באמצע החיים פודקאסט? את עורכת דין בכלל, לא? באיזה תחום את?
כן. מתעסקת בפורנזיקה משפטית. אז וי, זה לא מעניין, זה סתם ניירות.
את יודעת שמאחורי הניירות תמיד יש אנשים. אז מה, למה? למה פתאום פודקאסט ככה באמצע החיים?
החיים? יודעת, מנסה דברים. בהזדמנות נדבר על זה.
תגידי רגע, אבא שלך, זה לא יחיעם שחק, הפליליסט?
כן. הכרת אותו? אנו
כולם מכירים אותו. אני משתתפת בצערך.
תודה.
זה כמעט שנה, לא? רגע, אז עכשיו את מנהלת את המשרד שלו?
לא, אבל שותפה.
מעניין, אז זה לא סתם, הפודקאסט עכשיו. מה, הסמקת עכשיו? קיבלת הודעה? מה, מי שולח לך הודעות שאת עושות לך להסמיק?
לא, כלום.
מה, חבר שלך?
לא, סתם, זה בחור.
לפחות אותך חמוד?
כן, לא יודעת, זה אחד שהכירו לי. אני מנסה, את יודעת, אחרי הגירושין וזה.
זה דייט ראשון?
שלישי. ממשיכות?
כן.
בואי רגע נדבר על התקופה.
את לא רוצה עוד פרטים על המקרים? אנשים, חשודים?
אני פשוט רוצה לראות את זה יותר בעיניים של שנות ה-60 במדינה. אז לפני שאנחנו צוללות לתוך כל מקרה, אני רוצה לקבל את ההקשר של מה קורה במדינה באותן שנים. ברמה הפוליטית, ב-1965 יש בחירות, נכון? ולוי אשכול מדיח את בן גוריון. זה סוג של מהפך. וגם יש פעולות של צהל בתוך לבנון, ובג'נין יש בלגן עם מבצע סוג סלע. התנועה לשחרור פלסטין, אשף קמה. בקיצור, מצד אחד בונים את המדינה בכל הכוח, ועם מעט מאוד משאבים. מצד שני, מנסים שלא יהרסו לנו את מה שבונים.
בינתיים לא נשמע שונה כל כך מהיום.
לגמרי. יש כמובן גם את המצב בעולם. את יודעת, המלחמה הקרה בין ארצות הברית לרוסיה, מסך הברזל, חומת ברלין, המרוץ לחלל, ובאירופה של אחרי מלחמת העולם השנייה, עדיין מתוששים מההרס של המלחמה, ויש המון הגירה למדינות מערביות.
את יודעת, גם בוכמן וגם זקס היו מהגרים ועלו לארץ בעליות ההמוניות.
ומה לגבי לופו?
נדמה לי שעלה עם ההורים שלו.
וכולם ממזרח אירופה?
כן.
אוקיי, זה מעניין.
זה מקשר בין הקורבנות.
איזה עוד קשר את רואה בין התיקים?
טוב, זה הכי קל. זה גם מה שהיה כתוב בעיתונים, שהמשטרה הניחה בגללו שמדובר ברוצח סדרתי. אופי הרציחות והנסיבות.
מה, האוזי?
כן. למרות שברצח השלישי של זקס, היורה אסף את התרמילים.
נו, יופי, העיתונות. מה זה בלשים?
למה, את חושבת שזה שינה משהו בתיק?
נראה לך שהמשטרה בכלל מתייחסת למה שהעיתון כותב?
ולפודקאסט.
אז בואי נראה. בינתיים בואי נבין מה יש לנו כדי לחקור ומה אין לנו.
בואי תגידי לי את, מתוך איך שאת היית ניגשת לחקירה.
כרגע אין לנו אף עד שאפשר לחקור אותו, פשוט כי רוב מי שהיה חי בתקופה הזאת כבר לא חי, ואם כן, אז הוא היה צעיר מדי כדי שהזיכרון שלו להיום יהיה רלוונטי. מה שאומר שיש לנו או זיכרונות מטושטשים, או עדות שמיעה שקשה מאוד לבסס, מה שאומר שאנחנו נשענות על מה שנחקר אז. מה שנכון גם לראיות שלנו.
מה עם ילדים של, שכנים, חוקרי משטרה שהיו שם?
ככל שאנחנו מתרחקים מהזמן שבו משהו קרה, הצורך לספר סיפורים ולתפור אותם ולהאמין בהם גדול יותר מהאחיזה של מה שקרה באמת. מה שאומר שעכשיו, 60 שנה אחרי זה, מה שיש להם, אלה הסיפורים שסיפרו לעצמם שכבר רחוקים מאוד מהאמת כנראה, אבל המקום היחידי שזה יעבוד, זה המקום שבו אנשים מחזיקים סודות שהם עוד לא סיפרו לאף אחד.
ומה עם ממצאים פורנזיים?
קחי בחשבון שבשנות ה-60 לא הייתה הטכנולוגיה והיכולות כמו שיש היום למשטרה. את לא תמצאי DNA, ואת לא תמצאי ממצאים מדויקים ברמה הבליסטית כמו שהיום אנחנו יכולים להפיק. מה שבעצם משאיר אותנו עם פחות או יותר מה שאנחנו מוצאות בארכיון המשטרתי. אבל הסוד הוא לא לחפש את מה שיש ונותנים לנו, אלא לחפור במה שאין.
מה שאין. קנית אותי. אז בואי נדבר תיאוריות.
רגע, בואי נדבר קודם על הקורבנות. מה הסיפור שלהם? אנחנו לא נצליח לפצח כלום אם לא נכיר אותם כמו שצריך.
רגע, את לא רוצה שנלך קודם לארכיונים? לפורנזיקה, החקירה?
אנחנו נגיע לשם, אבל פשע מתחיל ונגמר בבני אדם. אז בואי פשוט נתחיל משם. אני אומרת, תעזבי רגע את הניירות, אני אשאל אותך ככה. למה את חושבת אנשים רוצחים? הם הרי לא רוצחים בגלל ניירות, הם רוצחים בגלל אהבה, בגלל כסף, בגלל שליטה, אידיאולוגיה. הרצח הוא כלי, הוא לא המטרה. ואם את לא מבינה את האנשים ואת הסיפור שלהם, את לא יכולה להבין שום דבר, לא ניירות ולא נעליים.
אוקיי. אז למה את חושבת הרוצח שלנו רצח?
אבל דפנה, את לא שואלת את השאלות הנכונות.
אז מה כן לשאול?
על הקורבנות. כי רצח הוא גם סוג של מערכת יחסים. יש לו שני צדדים לרצח, את יודעת.
אז לשאול למה הוא רצח דווקא אותם?
בדיוק, כן. בואי נבין קודם מי הם.
אוקיי.
אוקיי?
אוקיי. אז מתחילות מהקורבן הראשון.
לגמרי נשמע להגיוני. תני לי את כל מה שיש לך.
מה שיש לי זה בעצם המידע שהיה הכי גלוי. מה שפורסם בעיתונים ונמצא ברשת. אז חוזרת. אהרון לופו, רווק ויתום בן 30, נכה, גיבן, חי בדירה לבד.
אז אמרנו שזה בסדר שאני קוטעת אותך, נכון?
ברור.
אוקיי, אז אם הוא נכה, מי מטפל בו? מי דואג לו? באיזה גיל הוא איבד את ההורים שלו?
נצטרך לחפור בזה קצת.
אם את רוצה לחפור באמת, אז יש אתר של ארכיון המדינה, שבו אפשר לראות תעודות פטירה, צווי ירושה, רשומות. זה תיבת אוצר לנברנים. אולי באמת כדאי שנבדוק שם.
פגז.
אוקיי, אז בואי תמשיכי. מה עוד יש לך על אהרון לופו?
בעיתונים לא היה הרבה. מי שסיפר עליו זה בעיקר לקוחות קבועים של החנות שאותה הוא ניהל. בעדויות נכתב שהיה איש שקט, נכבה אל הכלים, עם שגרת יום קבועה ומסודרת.
את יודעת שכשאומרים על מישהו שהוא איש שקט ונכבה אל הכלים, רוב הסיכויים שהוא לא החליף מילה עם אף אחד.
אולי הוא היה על הרצף?
בשנים האלה, אם מישהו היה על הרצף, ראו את זה, כי הוא היה בחלק הפחות תפקודי של הרצף, ואז היו כותבים בעיתונים שהיה או מוגבל, או עם פיגור, ולא שהוא נכה וגיבן. שימי לב למה יש ומה אין.
קיבלתי. אז רק נכה וגיבן, אבל עדיין ערירי עד כמה שידוע לנו. השאלה היא למה שמישהו ירצה לרצוח אדם ערירי, נכה ושקט.
זה בדיוק העניין. הסיבה לא נמצאת במה שידוע לנו, אלא במה שלא ידוע לנו.
אוקיי. אז צריך להבין מה אנחנו מחפשות. אבל לפני זה מזכירה לך שלגבי לופו, בשונה מאחרים כן היה חשוד.
את מתכוונת ללוי משהו?
כן, לוי נלסון. למרות שהוא התאבד וטען שהוא חף מפשע. ואחר כך היו עוד שתי רציחות.
רגע, במשפט שאמרת עכשיו, כבר יש כמה הנחות סמויות. אחד, שהוא באמת התאבד. אוקיי? שתיים, שזה שהוא טען שהוא חף מפשע, באמת אומר שהוא חף מפשע. ושלוש, ששתי הרציחות הבאות נעשו על ידי אותו רוצח שרצח גם את לופו. ואני מטילה ספק בכל ההנחות האלה. אני רוצה להפריך ולאשר אותן אחת אחת. אוקיי? אז בואי תספרי לי עוד על לוי נלסון. מה עוד יש לך עליו?
בגדול, כל מה שהתפרסם עליו אחרי מותו. והאמת, גם אחרי שהוא נעלם וחיפשו אחריו.
הוא נעלם וחיפשו אחריו?
כן, ככה הכל התחיל. לוי נלסון, יום אחד גילה שהוא חשוד ברצח של לופו. הוא היה סטודנט לרפואה, גר לא רחוק מדירתו של לופו עם ההורים שלו. ואז יום אחד, אחרי החשדות שעלו כלפיו, הוא נעלם מהבית. לפי כל הדיווחים הוא היה מתמודד נפש. אחרי שנעלם, המשטרה יצאה במבצע חיפושים מסיבי אחריו בשם מבצע פרדס. בסופו של דבר, מצאו אותו ביער הקדושים ליד ירושלים, אחרי שהוא התאבד. במכתב הוא כתב שהוא לא אשם ברצח שיוחס לו. הוא לא יכל להתמודד עם הלחצים והחליט לשים סוף לחייו. אחרי מותו, נכתב שהמשטרה התלבשה עליו בגלל החריגות שלו.
רגע, זה שהוא חריג בהכרח אומר שהוא לא רוצח? וזה שהוא כתב במכתב התאבדות שהוא לא רצח, אומר שהוא לא באמת רצח, דפנה? באמת, בואי, פחות תמימות, בואי תחשבי על זה רגע. יש לך פה שני אנשים עם חריגות. הייתה למשטרה איזו סיבה להסתכל עליהם, הרי. היה חייב להיות איזשהו קשר לחבר בין לופו ללוי.
סליחה על התמימות, אבל מה הקשר? זה מוגבל פיזית וזה מוגבל נפשית.
צאי מנקודת הנחה שגיבן ונכה ייתכן ותהיה השפעה של המוגבלות הפיזית על המצב הנפשי. כמו שכתוב בעדויות, לא סתם הוא לא דיבר עם אף אחד. מה שכן, אולי הוא כן דיבר עם לוי נלסון. תשמעי, אמנם עברו 60 שנה וגם אני לא תמימה. המשטרה עושה טעויות ומתלבשת על אנשים שיכול להיות שהם לא אנשים הנכונים. אבל אם למישהו הייתה סיבה לחשוד בלוי נלסון, אנחנו צריכות להבין מה הסיבה ומה הקשר בין שניהם.
אז בעצם אנחנו צריכות עכשיו לחפש בארכיונים גם מידע על לוי נלסון.
כן, כן, כי גם אם הוא לא באמת רצח, אם נבין את הקשר בין לוי ולופו, נוכל ללמוד הרבה יותר על הלופו.
אז שנעבור לקורבן הבא, בוכמן.
בוכמן, אוקיי. מה אנחנו יודעות עליו?
דוקטור שמואל בוכמן, עורך דין ישראלי שסיפק שירותים לשגרירות ארצות הברית. בן 62, גר עם אשתו ברחוב וג'בוד בחיפה.
וילדים יש?
לא שראיתי.
אוקיי, מה עוד אנחנו יודעים עליו? הרקע שלו, איפה הוא למד, איפה הוא עבד, הקשרים?
כן, עליו יש קצת יותר מידע. ממה שראיתי, לא היו חברים, קשרים, מכרים.
אני מוכנה לשים כסף שכל מי שדיבר עליו אמר שהוא איש נהדר, חרוץ ועדיב ואוהב אדם. זה תמיד מה שאנשים יגידו ברעיון על קורבן בעיתון. אבל מה אף אחד לא אמר?
אף אחד לא אמר כלום על ילדים.
מעולה. ומה עוד? על אשתו אמרו משהו?
לא.
אבל אנחנו יודעות שהיא הייתה איתו. לפי מה שאת אומרת, הם הגיעו יחד מקונצרט, נכנסו לחדר המדרגות בדרך הביתה, ושם ירו בו. אבל מה הייתה? היא נפגעה? היא נתנה עדות? ראתה משהו? איפשהו מישהו הזכיר או ראיין אותה ממה שראית?
לא. האמת שלא, אין עליה אף מילה. אפילו את השם שלה לא הזכירו.
שזה או חשוד או סתם שוביניזם של לפני 60 שנה, אבל כן משהו שצריך להסיק אותנו.
אוקיי, אבל כן יש לנו מידע לגבי העבודה שלו. את יודעת, העובדה שהוא היה עורך דין בשגרירות.
אוקיי, ומה זה אומר לך?
ממה שאני קראתי, חלק מהתפקיד שלו היה לתת אישורים למבקשי אשרות לארצות הברית. מה שאומר שיש לו כאן עמדת כוח.
מצוין. מי שיש לו עמדת כוח, או שיש מישהו שכועס עליו, או שהוא מנצל את הכוח שלו לרעה.
זה לא קצת האשמת קורבן מה שאנחנו עושות כאן?
זה לא האשמת קורבן, זה חיפוש מניע. אנחנו בני אדם, בני אדם עושים טעויות. פוגעים אחד בשני. בני אדם מעדיפים את עצמם על פני אנשים אחרים. בסוף הם שמים את האגו שלהם מקדימה. זאת לא אשמה, זאת סיבה. וזאת הבחנה מאוד חשובה כאן.
אז לפי מה שאת אומרת, אין דבר כזה קורבנות מקריים.
לא ברצח מטווח כזה קרוב ובלי ידים. זה לא מקריות.
כן, הבנתי. תראי, לגבי בוכמן זה מה שיש לי כרגע. מה עוד אנחנו צריכות לגלות עליו?
לא עליו, עליה, על אשתו של בוכמן. היא המפתח.
למה דווקא היא?
כי אין עליה כלום, והיא הייתה שם. איפה שיש וקום, יש סיפור.
אוקיי, אז מה צריך לגלות על אשתו של בוכמן?
אז חוץ מרקע שעשינו, אני רוצה לדעת עליה מאיפה היא הגיעה לארץ, מהמשפחה שלה, מתי הם התחתנו, איך זה שאין להם ילדים, זה מאוד לא נהוג בשנים האלה, ואיך זה שבאף מקום אין עדות או הזכור שלה. מה הסיכוי שהיא לא נפגעה בשום צורה? ואיך היא לא ראתה כלום? טווח כזה קרוב, בלי תרמילים, בלי נתזים, בלי פגיעה משנית, בלי מאבק, והכל בחדר מדרגות קטן ותחום, זה חיפה של פעם.
רשמת לי.
אוקיי, עכשיו ספרי לי על זקס.
פרומה ודוד זקס גרים ברמת גן.
שנייה, את יודעת מה מעניין? פרומה.
למה?
למה פתאום אישה נכנסת לנו לסיפור אחרי שני גברים?
ממה שאני מבינה, הרוצח תכנן לרצוח את דוד, בעלה.
זאת פרשנות. כי בסופו של דבר, פרומה נרצחה ודוד נפצע. אנחנו לא יודעים מה הייתה הכוונה של הרוצח, זה טווח קרוב. אתה לא מפשל בטווח קרוב מול שני אנשים ישנים. זה לא שאחד מהם זז.
אז מה את בעצם אומרת?
אני אומרת שכדי שרוצח יבחר קורבן, צריכה להיות סיבה, מניע. עכשיו, אם החשד שלנו שנבחרו שלושה קורבנות מסיבה מסוימת, אז זה מכוון. הרוצח שלנו בחר.
בחר במה?
בחר כל אחד מהקורבנות שלו ואת שיטת הרצח האינטימית.
אינטימית? מה אינטימי באוזי?
ירי בחדר שינה הוא אקט אינטימי. תדמייני את הרוצח. עומד על סולם. סולם זה היה?
לא, כיסא כתר פלסטיק שהיה להם בגינה.
מה, אז הוא עומד על הכיסא, עם הפנים פנימה, מסתכל עליהם ישנים, הוא בוחר במי הוא יורה, הוא בכוון. וזה כמה יריות, לא יריה בודדת.
כן, 9 קליעים מצאו בהם.
והיה ירי פריפריאלי? כלומר, היו קליעים שלא פגעו בהם?
אני לא יודעת. למה זה חשוב?
יש הבדל בין 9 קליעים מתוך 9, או 9 קליעים מתוך 20. זה אומר הרבה על המצב הנפשי של הרוצח. כמה הוא מתמודד עם המתח, כמה הוא מרוכז, כמה הוא מיומן.
האמת שיש כאן שאלה מעניינת. ברצח של לופו ובוכמן, זאת הייתה רק יריה אחת, ופה 9 יריות. ועוד על אנשים ישנים.
יפה, את לומדת מהר.
למה? כן. אוקיי, אז אני יודעת מה לחפש. אני בעצם הולכת לחפור על 3 הקורבנות שלנו, ועל החשוד היחיד שמצאו, שזה לוי נלסון. אז חוץ מהארכיון, איפה מוצאים את מה שאנחנו לא יודעות מה לחפש אפילו?
אנשים משאירים אחרים עקבות. אנחנו צריכות לחפש מכתבים אישיים, תמונות, מידע על המצב שלו, מסמכים רשמיים, פרסומים, עצי משפחה ועוד כל מיני.
אז את כל זה נמצא, ונמשיך לספר לכם בפרק הבא של המפצחות. תודה לטכנאי הסאונד שלנו, דלב אזולאי, תודה למירי נחום.
תודה לאפנה.
תודה לכם שהזנתם.
תודה דלב.
כן, תודה רבה.
המפצחות.
דולב, תודה.
תודה רבה. וואו. את דפנה, את דואגת יותר מדי. אל תדאגי, זה יהיה ממש טוב.
כן, אני מקווה. צריך איזה שינויים שאת חושבת שצריך לעשות לפרק הבא?
אני חושבת שאת פשוט, את דואגת יותר מדי.
אוקיי, אני ארגע אחרי שאני אשמע את זה ארוך.
את לגמרי יכולה להירגע. הייתם מעולות. היום אחרי צהריים אני אשלח לך כזה מיקס ראשון, שתוכלי לשמוע ולנשום, ואת הגרסה הארוכה אני אשלח עוד כמה ימים. אין לחץ, נכון?
מושלם, כן. תודה, דולב.
תודה.
היי. אני עדיין באולפן. 5 דקות אני חוזרת אליך? סבבה? מה, מה את מסתכלת עליי ככה? תגידי.
לא, מסתם מעניין. מה, תספרי לי משהו על הבחור הזה?
לא, לא יודעת אם זה משהו רציני. כזה נראה, אני עוד לא בטוחה.
בסדר, רציני, לא רציני. העיקר שהוא ככה גורם לך להסמיק, אז... איפה אתם הכרתם באפליקציות של ה...
לא. מי שהיה מהעבודה דווקא הכירה לי. מהמשרד, זה חבר טוב שלה.
אז מה, אז תביאי שם. אני יכולה לדעת הרבה מהשם.
דרון.
דרון. אוקיי. אז איך, היא הכירה לך אותו, או מה?
סתם, הוא התקשר.
הוא ישר התקשר, הוא לא שלח הודעה קודם? חשבתי שהנוער היום כבר לא יודע לדבר בטלפון.
כנראה הוא יודע שאני לא נוער, בכל זאת, סיבוב שני. את יודעת מה, זה דווקא היה כיף לדבר ככה בטלפון. כאילו, מצאנו את עצמנו פתאום בשיחה של שעתיים, את לא מבינה איזה קול הורס עמוק כזה יש לו. פעם אחרונה שדיברתי ככה עם מישהו בטלפון, זה היה עם בעלי לשעבר, כשהיינו מאוהבים.
אבל מה יש לדבר שעתיים שיחה ראשונה?
את יודעת מה קנה אותי? הייתי בטוחה שזה הולך להיות עוד שיחת היכרות טלפונית, יבשה כזאת, שהוא מראיין אותי ואני מראיינת אותו, אבל לא. איך שהתחלנו לדבר, הוא אומר לי, מה את אוהבת לשתות? אני אמזוג לי כמו שלך. ואז עשינו דייט בטלפון. ישבתי במרפסת שלי והוא ישב בשלו, הוא אמר לי, תתארי לי מה את רואה מהמרפסת שלך. ואז השיחה בכלל הלכה למקומות אחרים.
וואו, האמת, הוא באמת נשמע רומנטיקן הדרון, דרון,
כן.
דרון.
והדייט הראשון, את לא מבינה לאן הוא לקח אותי. הוא היה פשוט מושלם.
מה? טוב, אני, תני לי לנחש, מושלם זה מסעדת יוקרה עם כמה סוגי מזלגות ושילם ושפך עליך ים של כסף?
לא, הפוך. לקח אותי לארוחת בוקר מאוחרת, יום שישי, בערים ליד ירושלים.
רגע, מה, איפה שמצאו את הגופה של אבי נלסון?
מירי, מה הקשר? לא, בלי גופות עכשיו, לא איזה... ארוחת בוקר כפרית, מדהימה, לחם ביתי, גבינות מהחווה.
כן, מכירה.
מה, פחות הקטע שלך?
אני פחות, אני אסתפק בשני פטיבר ליד הקפה. אבל באמת הוא נשמע מתוק, אז לאן אתם הולכים היום?
לא יודעת, אמר שזה הפתעה. טוב, עזבי, מה אני מקשקשת לך?
אבל אני שאלתי, זה מסקרן, נראה פשוט שאת עפה עליו, אני כבר אמרתי לך, הכל זה יחסים ואנשים.
מה, ממש רואים את זה?
זה אני רואה.
לא יודעת, הרבה זמן לא הרגשתי ככה עם גבר. כאילו, במיוחד בתרבות הדפוקה הזאת של האפליקציות. יש לו זמן, כזה, את יודעת? לא משנה. פעם באה אני אספר איך לאן הוא לקח אותי.
אוקיי.
האזנתם למפצחות. פודקאסט עלילתי מבית מדברים עברית. כותבות, נילי אסיה ומעיין רוגל. עריכה ועיצוב סאונד, דולב אזולאי. בתפקיד מירי נחום, טלי קרק. בתפקיד דפנה שחק, עדי דרורי.